אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
כן, זה היה קולה הצעיר של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, גרטה טונברג, הלוחמת הגדולה של נושא האקלים, ואנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ',
אלן.
דוקטור דן הרב.
היי, אלן.
ואני יונתן גת, והיום יש לנו, אני חושב, הזדמנות מיוחדת לדבר על גיבורת תרבות שממש מתהווה מול עינינו. דן, כשאתה הצעת לנו לפני כמה חודשים לעסוק בה, אני חושב שגם אני וגם דוד שאלנו אותך, גרטה מי?
נכון.
ותוך כמה שבועות אי אפשר היה לראות מהדורת חדשות שהיא לא הופיעה בה עם השטף הענק הזה של ההפגנות שהיא ארגנה, שהתפשטו בכל העולם והנאומים שלה, ובעקבותיהם גל של כתבות ותחקירים על נושא האקלים. היא רק בת 16, והנה כבר גיבורת תרבות צומחת לנו פה מול העיניים.
תראה, אתה אומר, יונתן, גיבורת תרבות שמתהווה. היא קודם כל אקטיביסטית, היא קודם כל בן אדם שמנסה להוביל אג'נדה. האם אפשר להגיד שהיא כבר בזירת התרבות? האם היא יצרה איזה שהם מימדים שהם סימבוליים, איזה שהם מימדים שאנחנו נאמץ אותם, איזה שהם מטבעות לשון, איזושהי מורשת תרבותית? אני לא יודע, אני חושב שכן. אני חושב שהדמות שלה, אני חושב שהמקום שממנו היא באה, אני חושב שהפיזיונומיה שלה, העובדה שהיא לא דומה לאף אחד אחר, יש בה משהו מאוד מאוד חייזרי, יש בה משהו מאוד יוצא דופן בה, בהתבטאות שלה, באופן שבו היא מופיעה, בהתכוונות שלה, באובססיביות, הייתי אומר, שלה, שמבחינה מסוימת הוא כובש. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. במובן הזה, כמו הרבה גיבורי תרבות, אולי היא לא הראשונה במעלה, אבל היא הבולטת, היא מרימה את נס הדגל. במובן הזה, אם יחול פה שינוי, אין ספק שאנחנו נראה אותה בקרוב גם כגיבורת תרבות. גיבורת תרבות בהתהוות, כמו שקראת לזה.
אני מסכים מהדברים שאמרתם כרגע, ואוסיף רק זאת, שאחד הדברים המדהימים אצל הגיבורה הצעירה הזאת, שהיא גיבורה מאוד דוגמטית.
כן.
דוגמטית, יש בה איזו נוקשות, יש לה הופעה של מטיפה צעירה במין כנסייה, שעל ספק חולה במחלה, והיא אכן חולה במחלה שחלק מהתסמונות שלהם, תסמונות של אוטיזם, והאוטיזם הזה, כלומר, הסתכלות האחרת על המציאות באופן דוגמטי, היא עצמה מטאפורה מצוינת לטענות שלה. כלומר, אני אומר שמחלת הנפש שקיימת, קראת על זה, היא מוזרה, היא חייזרית, השתמשת במילים עדינות. מדובר על תסמונת ממשית. אבל זה לא הראתה, זה הדבר עצמו. זה היכולת שלה כאילו לומר את האמת באמצעות סוג מסוים שמחלה, ולהגיד לנו את תוך כדי חייזרות שהיא נקלעה אליה, היא יכולה להגיד לנו את האמת. על ידי כך היא לוחדת תשומת הלב שלנו ואומרת לנו דבר אחד. אתם כל הזמן מסתכלים על הדבר הזה ומצקצקים בלשון ולא מאמינים שזה קורה, האקלים. אבל זה באמת קורה. כלומר, אתם באמת מהמרים פה על החיים שלכם, ובוודאי על החיים של הילדים שלכם והחיים של הילדים ילדים. זה אומר שכמה נביאת זעם צעירה, שהיא בעצמה מראה לנו כמה הפוליטיקלי קורקטנס שלנו כלפי האקלים, כלומר, אומרים נכון, נכון, צריך לטפל בזה, אבל לא באמת לוקחים את זה ללב כזק מדי, כמה היא מוטעת. בכך היא בעצם מתפקדת כמין, הייתי אומר, נביאה צעירה שהולכת לפני המחנה, ורומזת לנו להתחיל להסתכל מסביבנו.
גרטה טונברג נולדה בשנת 2003 בסטוקהולם לאמא זמרת ולאבא שחקן. בגיל 8 היא נחשפה למדעי כדור הארץ בלימודי בית הספר ולבעיות האקלים. היא נחרדה מהנתונים ושקעה בדיכאון. בעקבות זאת החליטה להעמיק את הלימוד בנושא באופן עצמאי. היא התחילה במחאה על כך שממשלת שוודיה לא עושה מספיק כדי לעצור את התחממות כדור הארץ, עם שלט אחד בלבד שהניפה ליד הפרלמנט השוודי. הדבר התגלגל למחאות נוספות שהלכו וגדלו ותפחו והגיעו למיליון וחצי ילדים שמחו יחד איתה. מאוחר יותר קרא גרטה לשביתה כללית כמחאה על אוזלת ידן של הממשלות בטיפול בענייני האקלים, ולא פחות מ-11 מיליון איש הצטרפו אליה בכל רחבי העולם. דונלד טראמפ צייץ עליה בסרקסטיות, היא נראית כמו ילדה מאוד שמחה שמחכה לעתיד הנהדר שלה, כמה נחמד לראות את זה. בשנת 2019 נבחרה על ידי מגזין טיים לאחת מ-100 האנשים המשפיעים בעולם, והפכה למועמדת לפרס נובל לשלום. היא טבעונית, והפכה את ההורים שלה לטבעונים גם כן. היא לא טסה ומגיעה ליעדים שונים בעזרת רכבות ואוניות. ועוד דבר אחד. גרטה מאובחנת כסובלת מאספרגר ואילמות סלקטיבית, שזה אומר שבמצבים מסוימים, חברתיים כאלה ואחרים, היא לא מסוגלת לדבר. על זה היא אומרת, אני מדברת כשאני חושבת שזה נחוץ. ועכשיו, זה הזמן. אנחנו תמיד מנסים להסביר למה גיבור התוכנית שלנו הפך לגיבור תרבות. עכשיו, זה לא שלא שמענו על אנשים שמזהירים מנושא האקלים לפני כן, כן? היה את אל גור ואנשים נוספים. אבל גרטה שונה, ובואו ננסה להבין למה. מצד אחד, היא ילדה, בת 16, ומצד שני, היא אורטורית מהמעלה הראשונה. יש לה יכולת ורבלית מאוד מפתיעה לגילה, והיא מצליחה לתמצת את הנושא המורכב והלא סקסי הזה, כן? מזג האוויר, את חמות כדור הארץ, לסאונד בייטים קצרים כמו, אני גרטה ובאתי להפחיד אתכם, או הבית בוער, וכשהבית בוער לא יושבים בצד, או באיזה חוצפה אתם עושים כסף על חשבון העתיד שלנו. היא מצליחה להיות הקופרייטרית המושלמת של המאבק, ומומחית לקמפיינים חובקי עולם. היא מבינה תקשורת, היא מבינה מה התקשורת רוצה וצריכה. היא יודעת מה לעשות כדי לייצר אירועי מדיה שמניעים אנשים לפעולה, והיא פשוט שולטת בתקשורת המונים.
לגמרי, יונתן, אתה יודע, היא סוג של אקטיביסטית מזן חדש, למה אני מתכוון? אתה יודע, אני חושב שהיא האיום הכי גדול על מתנגדי הסיפור הזה, על אנשים שלא מאמינים או אנשים שרוצים לנקות מן השולחן את סוגיית
התחממות
כדור הארץ. מכיוון שהיא באה ממקום אחר לגמרי, אתה יודע, הזכרת את אל גור. אל גור, אתה יודע, הוא בא כאג'נדה של סגן נשיא לשעבר, כבן אדם שמוביל אג'נדה, זה רחוק, זה שם למעלה, זה לא... זה מעניין, זה אינטלקטואלי, זה מאוד מהודק, זה פרזנטציות מקסימות וסרטים, אבל זה רחוק. מהצד השני, אתה יכול לחשוב, נגיד, על ארגון כמו גרינפיס, שכבר שנים על גבי שנים מתעסק בשאלות של אקולוגיה, אבל מתעסק בהם בצורה של פעולה ישירה. אקטיביזם, ממש, לפעמים, תפיסה של אוניות, חטיפה, אלימות. מה שמיד מאפשר למתנגדים לפעול נגדם בכוח. זה סוג של אקטיביזם שלא מעורר עד היום אהדה ציבורית רחבה.
נכון.
גרטה נמצאת איפשהו באמצע. קודם כל דיברת על הכוח התקשורתי שלה, ומה שיש לה עוד מעבר לכוח שכנוע ומכוונות מאוד מאוד חזקה, זה דוגמה אישית, אתה הזכרת את זה. היכולת שלה לשלם מחירים אישיים על, בעצם לומר לנו...
מזמינים אותה לאירוע מסוים,
למשל,
לקבוע
היא
איתה,
בית ספר, ודוגמה,
צריך לקבוע איתה חודשים לפני, כדי... כי היא צריכה להגיע רק ברכבות ואוניות וכדומה, כן?
כן, ממני תראו וכן תעשו, הדבר הזה הוא כובש בעיניי, ואני חושב ש... נגיד, התנגדות שאנחנו שומעים מכיוון של דונלד טראמפ או משהו כזה,
זה היא, רק היא, מעצים אותה.
זה רק מעצים אותה, בדיוק. היא תמיד תהיה... אנדרדוג, היא מצווה את עצמה כאנדרדוג, והיא חזקה מאוד במקום הזה של אנדרדוג, היא מאוד מאוד משפיעה משם.
כן, אני מסכים מה שאתה אומר, אני אוסיף לזה גם את הדבר הבא, שאני חושב שיש בה אלימות, כי בכל מהפכנית יש אלימות. אלימות היא בצורת הדיבור שלה, הפסקנית, שהיא חלק ממנה, האלימות הזאת נובעת מהמחלה שלה. זה שוב כמו שאמרתי קודם, המחלה משרתת אותה, או התסמונת משרתת אותה, כי אז הסאונד בייטים שלה נשמעים קטועים, דוגמטיים, קצת אוטיסטיים, קצת מנותקים, אבל זה מה שמעורר רושם מדהים ויוצר השתאות בצורה הזאת. זה מה שמייצר גם תחושה של אותנטיות, הכיתור הזה, הסאונד בייטים, לא הדיבור המתמשך שמביא איזושהי טענה סדורה, זה דבר ראשון. אז ככה, אלימות רטורית ודוגמטיות חדשה שבאה לעורר את אלה הליברליים הנחמדים שאומרים, כן, אבל לא צריך לחזור, בוא נשמע דעות אחרות, בוא נראה, בוא נעשה מחקר, בוא נמנה ועדה.
כן.
אין זמן, אנחנו הזמן שאול. דבר שני שרציתי להגיד לגבי הגיבורה הצעירה הזאת, זה שיש לה את היכולת באמת להקריב, כמו שאתה אמרת, מהחיים שלה. נגיד, היא עזבה את בית הספר. אז אפשר להסתכל על זה לשלילה ולחיוב, אפשר להסתכל על זה לשלילה במובן, אם היא בעצם רוצה פרסומת, היא רוצה פרסומת עצמה, היא רוצה בעצם להיות בחדשות, היא רוצה להיות בתקשורת, בניומידיה וכיוצא בזה, ורק המטרה הזאת משרתת אותה ואת האמביציה שלה. כלומר, שהיא עוזבת הבית ספר, זה כדי להיות חריגה, כדי להיות מיוחדת, היא עולה על ספינה, היא נכנסת לאוקיינוס, היא לא טסה, היא מתוקשרת וכיוצא בזה, כי האדם הנורמלי לא יהיה מתוקשר, אדם שלומד כל מה בבית ספר, לא יהיה מתוקשר, כן, בזה שום דבר ייחודי, כולם לומדים בבית הספר. אבל, את הדבר הזה שאפשר להפנות נגדה, אפשר לקחת גם לטובתה, במובן שהיא באופן טוטלי מקדישה את עצמה לעניינים של האנושות. כלומר, יש בה אידיאליזם שאנחנו לא רואים אותו במקומותינו בים של ציניות, ובין להסתכל עליה בצורה סקפטית, לבין להסתכל עליה בצורה של הערצה, ולראות בה אידיאליסטית ואקטיביסטית, אני מעדיף את האופציה השנייה. כלומר, להעריך אותה, ולא לנסות לבקר אותה, ולראות מה הרווח האישי שאתה תומך לה, מהקמפיינים שלה.
תם השלב הגדול, השמש עד לים הכחול, ורוח הראשית מרגיעה פנים וצוואר, מחיריים ודם. שני ציירים על החוף רואים לאור היום את הסוף, ולהקת שחפים כמראה שביס אפרפר כלטיפה על היד. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן, זה לא עניין, רק שאין לה לאן. והיא נרדמת בהקיץ, עם הגב לים, עם הראש לשם, ולא אכפת שכבר יעבור, כך עליה יעבור, עם הגב לים, לשם.
אני רוצה אבל להגיד משהו רע,
כן.
לגביה, אבל זה דווקא לחיוב.
אז זה לא רע.
בסוף זה לא רע.
אז אם ככה אתה רוצה להגיד משהו,
כן,
טוב.
כן. בוא נודה, היא מדברת בסיסמאות, והמונולוגים שלה הם מאוד פופוליסטיים, דמגוגיים ופומפוזיים, אבל היא משתמשת בכלים האלה, כי זאת כנראה הדרך היחידה להזיז המונים. אתה לא יכול להזיז אותם אם אתה תתחיל לפרט עכשיו על הסיבות המטרולוגיות ועל, אני יודע מה, פליטת הפחמן הדו-חמצני. אנשים לא מתעניינים בדברים האלה. הרבה יותר סקסי והרבה יותר מושך והרבה יותר מלכד גם לדבר על זה שהבית בוער במטאפורה הזאת.
אתה יודע, העניין הזה, משבר האקלים, זה סיפור גדול, מורכב. אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להבין אותו. זה המון נתונים, זה המון גרפים, זה מספרים. זה אגב גם מאוד מורכב, כי מדברים איתנו על פערים מאוד גדולים בין מספרים. מצד אחד מדברים איתנו על איזה עלייה של חצי מעלה במשך שלושה עשורים, ומצד שני מדברים על 100
מיליון... ארבע מעלות לפעמים.
לא משנה, כן. מצד שני על איזה 100 מיליון טון של קרחון שנמסו ב-24 שעות. זה פערים מאוד גדולים, והתחושה שלנו שזה גדול עלינו בכמה מספרים. ופתאום היא מגיעה, היא כאילו אומרת לנו, תשמע, זה לא כל כך מסובך, כל ילד יכול להבין את זה. אני בעצם ילדה, כן. ואל תחשוב שאין מה לעשות, ואל תחשוב שאתה לא יכול להבין את זה. אני הבנתי את זה, היא כאילו אומרת. כן, אני הבנתי כן. את זה, זה יותר פשוט ממה שנראה לך.
זהו, זה נכון. הגילה הצעיר והאינוסנטי נותן תוקף ואותנטיות למחאה שלה. וגם? למרות שזה יכול לפעול לשני הכיוונים, אתה יודע. כי אנשים יכולים להגיד, טוב, היא ילדה קטנה, מה היא מבינה? אבל היא מבינה, היא מביאה את כל ה-facts and figures.
כן.
היא מביאה לדיון של העובדות שאי אפשר להתווכח איתה.
אני אומר, היא מעבר לזה, שהיא ילדה, ולכן היא מושכת תשומת לב. אני אומר שהמכשיר שלה זה צורת הביטוי שלה, והיא מבטאת את השפה המרוסקת שבה היא, כאישיות, שנמצאת על הספקטרום, מצויה בו באופן ממשי. כלומר, היא אותנטית. היא חיה את החיים האלה עם המשפטים הקטועים האלה. כשהיא אומרת אותו על כדור הארץ, אנחנו מאמינים לה. ולכן היא מציעה כאילו את הגוף שלה, את הנשמה שלה, את הבעיות שלה, את הביוגרפיה שלה לטובת האנושות. זה פחות או יותר מה שמציעים כל הגואלים הגדולים של האנושות לדורותיהם. והיא אומרת לנו, בעצם, אתם לא נותנים לזה את חשיבות באמת באמת, מעבר לפוליטיקלי קורקטנס, שאתם כולכם מסכימים עם איתה לבעיה. והנקודה היא לא להסכים, הנקודה היא לעשות. כלומר, לגרום לממשלות לעשות, לגרום לממשלות להוציא כסף על בעיות שקיימות, לגרום למפעלים הקפיטליסטיים לא לצרוך רק את הגריד ואת הרווח האינסופי שלהם עם זיהום תעשייתי, להגיד להם, בואו תגבילו את הצריכה שלכם, בואו תגבילו את הזה. זה אומר גם, לא רק בעניין של האקלים, זה גם משלב מצוין עם העניין של הטבעונות, זה מעניין מאוד לראות את ההשתלבות.
נכון.
אל תאכלו בשר, לא מפני שזה רק לא מוסרי, זה גם לא מוסרי.
אלא בגלל שתעשיית הבשר כולה משחררת גזים רעילים ל...
ויותר מזה, עוד מעט לא יהיה בכלל מזון בשביל להזין את החזירים. כי כדור הארץ לא ייתן את התוצרת, העשבים האלה, אז אתה לא יכול לגדל חזירים, כי אין לך מה שהם יוכלו. אם לא תוכל לגדל חזירים, אין לך מה שהם יוכלו. זאת אומרת שהבשר מפסיק להיות יסוד פרודוקטיבי, שמפרה את האנושות, שמאפשר לה לחיות, אלא הופך להיות יסוד הרסני. אם הבשר הוא יסוד הרסני, הבשר עובד נגד כדור הארץ. גם את זה היא אומרת. שים לב לשתי האג'נדות שמשתלבות נהדר. הבעיות הקיום של כדור הארץ, הבעיות של האקלים, הבעיות של השרידות של הכדור, של המזהמים השונים שלו. הניסיון שלנו לא לראות את הדברים האלה, ומצד שני, לא לראות איך זה קשור לבעיה שלנו, של צורת הצריכה של המזון שלנו. בעצם היא קוראת למהפכה טוטלית. גם טבעונית, גם אקלימית, גם פילוסופית, והיא עושה את זה בדרך שיותר מתמימה, היא עושה את זה בדרך של כמו קדושה כזאת, ככה היא נראית, כמו קדושה שבאה ומופיעה ומקדישה את הגוף החולה שלה עצמה לטובת המטרה הקדושה.
אבל תשים לב שמה שהיא מתנגדת לו קשור בעינוגים שלנו. אנחנו רוצים לטוס, אנחנו רוצים להיות מהר בכל מקום, אנחנו רוצים לאכול בשר.
אנחנו רוצים
מאני. היא מבקשת מאיתנו כמעט את הבלתי אפשרי.
נכון, היא מבקשת מאיתנו קצת לוותר על עקרון העונג, למען העתיד, זה פחות או יותר.
שיפוטה, וגם ההיפופוטם איך פתחת את הצוהר ומתוך הצרת הלבנה באה היונה
נמשיך לשוט על פני המים נוח כל החלונות סגורים כמעט חודשיים וכבר אין לנו אוויר לאריה ולמוטה לגמל ולשיטוטה וגם להיפופוטם פתח לרגע את הצוהר ואל תוך החלת הלבנה תשלח את היונה
יונתן, אתה מדבר על מהפכה התנהגותית. זה ברור שבשביל אולי יש אנשים שיגידו שכבר מאוחר, אני לא חושב כך, אני לא יודע, אני לא מומחה, אני מאמין שתמיד אפשר. אבל יהיו אנשים שיגידו מאוחר מדי, ובכל מקרה מדובר במהפכה שקשה להאמין שהאנושות יכולה לאמץ. מה, יפסיקו לטוס? מה, יפסיקו לאכול בשר? כאילו דברים בלתי סבירים, אז מעדיפים להדחיק. אבל אני חושב שמה שגרטה שותפה לו, לא היחידה שעושה את זה, זה איזושהי מהפכה תודעתית, מעבר למהפכת מה עושים עכשיו, מה עושים. היא פונה בעיקר לפוליטיקאים, שלהם יש את הכוח לעשות, לקבוע חוקים, לשנות מהלכים, לעשות מהלכים גדולים. ואני חושב שמה שהיא עושה, היא בעצם התמיעה את תודעת המשבר, כי אתה יודע, עד לאחרונה דיברנו הרבה על אקולוגיה, דיברנו הרבה על איכות הסביבה. ותחשוב על הרעיון הזה בכלל של המילה איכות הסביבה. מה תמון מאחוריה? מה שתמון מאחוריה זה תחושה שיש בני אדם ומסביבם יש סביבה. זה בעצם איזושהי תפיסה שמחזקת את התחושה שאנחנו אדוני הטבע, אנחנו אדוני כדור הארץ ויש איזושהי סביבה שאולי אנחנו צריכים לדאוג לה יותר, פחות וכן הלאה. בעצם כשמדברים על משבר האקלים, אנחנו כבר לא מדברים על הסביבה. זה עלינו. אנחנו הסיפור.
היא אומרת, הסביבה עוד מעט הולך לסגור עלינו.
הכל הולך לסגור עלינו. אנחנו חלק, אין סביבה. זה כדור ארץ. אנחנו חלק מכדור ארץ. זה לא אנחנו והסביבה שלנו, אלא כדור הארץ שהולך, שאנחנו חלק ממנו, שהולך להשתנות לגמרי. ולצידנו עוד המון המון דברים אחרים שהשתנו בעלי חיים, כמו שדוד דיבר, ואורגניזמים אחרים, ואין סוף הדברים שהשתנו. זאת אומרת, זו תפיסה שאולי מזכירה לנו, או מחדשת לנו, שאנחנו בסך הכל לא אדוני הטבע. אנחנו בסך הכל עורכים פה על פני כדור הארץ. במובן הזה אני חושב שהיא עושה, היא ואחרים כן, עושים נכון. מהלך גדול.
טוב, במובן הזה היא עושה פרויקט נגד הנאורות, שזה בעצם לפתוח לנו את העיניים. זה חלק מהביקורת של הנאורות. הנאורות אמרה, האדם הוא השליט היחיד באמצעות השכל, באמצעות המדע, באמצעות הטכנולוגיה על הטבע. הגישה החדשה אומרת, הגישה, הייתי קורא לה יותר לא מודרניסטית, לא של נאורות, לביקורת של הנאורות, אומרת, אנחנו צריכים להבין את האדמה, אנחנו צריכים להבין את העץ. זה קצת מוביל אפילו לפילוסופיה של היידגר, שמדבר על המיניות של הדברים.
זה גם לא רחוק מניטשה.
וזה גם לא רחוק מניטשה, זה גם נכון. כל המבקרים הגדולים של הנאורות, וניטשה היה אחד המבקרים הגדולים של הנאורות, והיידגר כמובן היה עוד מבקר גדול, בדור מאוחר יותר. כל אלה בעצם תומכים בדעה הזאת שמציגה לנו גרטה. בצורה כל כך משכנעת, נוגעת ללב וחדה. עכשיו אני אוסיף עוד דבר נוסף. זה נכון שהיא פונה למקבלי ההחלטות, ולכן טראמפ הגיב, היא מתכתבת עם אלגור, היא מתכתבת עם אג'נדות פוליטיות, עם פוליטיקאים, עם אינטרסים כלכליים ותאגידים. אבל לא פחות מזה לדעתי. היא פונה אל האמונים. כלומר, אל דעת הקהל. כי בסופו של דבר, הפוליטיקאים תלויים בדעת הקהל, והטייקונים תלויים בדעת הקהל, ומקבלי ההחלטות תלויים בדעת הקהל. במילים פשוטות, היא לא רוצה רק שהתהליך של השינוי האקטיביסטי, יעניין אותך דני, יתחיל מלמעלה, ממקבלי ההחלטות, אלא יתחיל מלמטה, יצמח מלמטה. כאילו שתהיה איזה חוכמת המונים כזאת, שכל כך מאפיין את הדור שלה, דור האינטרנט, דור הרשת החברתית. חוכמת המונים צריכה לגאול אותנו מפני העיוורון. כאן היא אומרת לנו, בואו, אתם האנשים שבעצם לא שמים לב לדברים, הם דוחים את זה, אומרים, כן, כן, נכון, זה חמור, זה יהיה, אבל בעצם לא מאמינים בזה בעצם, שום דבר. היא אומרת לנו, אתם צריכים להסתלק מהפוליטיקה לקורקנה שלכם, כלומר, מאותה תקינות פוליטית שאומרת, כן, אבל, כן, אבל בואו נעשה ועדה, כן, אבל זה לא יקרה היום, לא יקרה מחר, אחרי המבול. זה לעצום את העיניים. זה להסתכל על הדברים האלה בצורה ליברלית, אבל בצורה צבועה. תפסיקו להיות צבועים. תפסיקו לדבר יפה בעד האקלים ולעשות הכל כנגדו. עכשיו, ברגע שהיא אומרת את זה, אז היא כמו נביאה קטנה. מה אמרו לנו הנביאים תמיד? תפסיקו להגיד שקר. תתחילו לחפש את האמת. תפסיקו לדבר בסיסמאות ותתחילו לעשות דברים. הפנייה היא גם למעלה וגם למטה, אבל לא פחות, אני חושב, פנייה לרשת, לאינטרנט, כי זה מקום החיות שלה, בציוצים של טוויטר. לכן, בן שיח של ה-TV, זה הצייצן מספר אחד בטוויטר, דונלד טראמפ.
ואיתנו פרופסור דני רוזנפלד, פרופסור למדעי האטמוספירה מהאוניברסיטה העברית. אלן.
שלום רב.
אז מה, הילדה צודקת?
בעיקרון כן. מכיוון שהסכם פריז שנחתם בשנת 2015 על ידי כל אומות העולם.
בוא נזכיר מה ההסכם הזה אומר.
הוא אומר שהמדינות מתחייבות להגביל את פליטת גזי החממה במידה וולונטרית כל אחת, כך שזה מידות שונות, ועיקר הערך של ההסכם הוא בעצם קיומו, בכך שכל המדינות מכירות שיש לנו בעיה גלובלית שצריך להתמודד איתה. אבל המידה, התרומה להקטנת ההתחממות הגלובלית בעקבות ההסכם הזה היא קטנה ביותר, למרבה הצער.
זאת אומרת, גם אם ההסכם מקוים, זה האפקט יהיה נמוך?
אכן, זה טיפה בים, צריך הרבה יותר. ועל כך יצאה קצפה של גרטה, שאומרת שבצדק שכולם מדברים, אבל לא עושים הרבה.
אז רגע, היא יצאה נגד ההסכם או נגד אי-קיום ההסכם?
היא יצאה נגד האי-מאס של הפוליטיקאים. מדברים, ההסכם הוא דיבור יפה, חתימה, פוטו-אופ, אבל לצערי אין מאחריו פעילות שיכולה באופן ממשי ומוחשי להקטין את מידת ההתחממות הגלובלית.
אז אולי תנסה להסביר לנו ככה בקצרה כמה שאפשר, מה זה היה התחממות כדור הארץ? איך זה קורה? מה צפוי לנו?
אפקט החממה משמעותו היא שחלק מהחום של השמש שנכנס לכדור הארץ מתקשה לצאת בחזרה עקב העובדה שהוא נבלה בגזי החממה, כלומר הוא נבלה במיוחד בדוד תחמוצת הפחמן. כאשר אנחנו מוסיפים עוד דוד תחמוצת הפחמן לאטמוספירה, זה משול למישהו שמוסיף לעצמו עוד צמיחה, ולכן הטמפרטורה מתחת לצמיחה עולה, למרות שכמות האנרגיה שהוא מייצר אינה גדלה.
זאת אומרת שהכדור הארץ מין סוג של נאטם, הוא לא מצליח להברר את עצמו, זאת אומרת החום לא מצליח לצאת החוצה, ולכן אנחנו הופכים בעצם להיות תנור כזה.
אכן.
וואה. אז מה בכל זאת צריך לעשות? נגיד, מה אני צריך לעשות היום?
אנחנו כאזרחים צריכים להקטין במידת האפשר את השימוש באנרגיה שמקורה בדלק מאובן.
מה זה אומר?
למשל, לנסות לנסוע בקרפול, כלומר בנסיעה משותפת.
נסיעה משותפת, אוקיי. נו, עכשיו פתחו מסלול פה. כן.
נכון, אז יש לזה גם ערך מהסוג
הסביבה.
במיוחד חייבים להיפטר מההתמכרות הזאת לדלק המאובן של פחם, נפט וגז, ולעבור לאנרגיה חליפית. וכאן התפקיד שאני רואה לעצמי ובעזרתך, זה לחנך את וללמד את הציבור את משמעות והצורך בכך, כי בסופו של דבר הפוליטיקאים יעשו את מה שהציבור בוחר. את הפוליטיקאים עצמם, אני חושב שקשה יותר לחנך.
אני מסכים איתך. אוקיי, ולהתחממות הזאת, מה הולך להיות האפקט שלה? מה הצפי? זאת אומרת, בכמה מעלות אנחנו הולכים להתחמם, נגיד, ב-20 שנים הבאות?
מידת ההתחממות הולכת ועולה בהדרגתיות. ב-20 השנים הבאות אנחנו נתחמם באולי 0.3, 0.5 מעלה, שזה לא נראה הרבה.
לא, לא, זה הרבה, זה הרבה. אני יודע, כשמורידים פה את המזגן, מעלים את המזגן, אני, כן. אוקיי.
אם תיקח בחשבון שההבדל, כל ההבדל בטמפרטורה בין כדור הארץ בתקופת הקרח לתקופה הנוכחית הוא של 5 מעלות, ואנחנו, והעולם נראה שונה לחלוטין. אם אנחנו נחיים את העולם בעוד 5 מעלות, נניח בעוד בין 100 ל-200 שנים, העולם ייראה שונה בעתיד מאשר היום, באותה מידה שהעולם היום שונה מאשר בתקופת הקרח.
זאת אומרת שחמש מעלות פלוס, אז זה אומר שקרחונים באמת נמסים, כמו שגרטה מזהירה, ואז בעצם מה הולך לקרות? הכל לא הולך להינמס שם?
המסת קרחוני כיפות הקוטב, גרנלנד ואחר כך אנטרקטיקה, בסופו של דבר, אם זה יתרחש, אם גרנלנד תימס לחלוטין, ומעריכים שזה יקרה בעוד כ-200-300 שנה, מהים יעלו בכ-7 מטר, ותחשוב על כל האזורים שנמצאים מתחת לגובה של 7 מטר. הנקודה הגבוהה ביותר בדרום פלורידה, כולל מיאמי, זה 7 מטר מעל פני הים. כל האזור יהיה מתחת לפני הים. אבל, כן, אבל אנחנו צריכים לחשוב, קודם כל אפילו על הטווח היותר קרוב, של 50-100 שנים הבאות, שבה מחקרים אחרונים מראים שעליית מהים תגרום לכך שכ-300 מיליון בני אדם לא יוכלו להמשיך לגור במקומות שהם גרים, ואלה המקומות היוקרתיים ביותר, כולל לונדון, ניו יורק, רחוב כמו אלכסנדריה במצרים, שלא לדבר על אזורים שכבר היום מדי פעם מוצפים כמו בנגלדש, בומביי, מומביי בהודו.
זה נשמע מחריד, אני חייב להגיד. תגיד, למה היינו צריכים לחכות לגרטה?
זה מבחינת, אני חושב שיש כאן אלמנט של הילד שקורא שהמלך הוא עירום.
כן. או הילד ששם את האצבע בסכר, כן, תראה איזה מטאפורה רוצים. אבל זה נשמע מחריד, אז רק עכשיו מקשיבים? רק כשילדה מדברת מקשיבים?
זה יותר מאיך שהיא מדברת, שהיא מעיזה להגיד לפוליטיקאים, איך אתם מעיזים לדבר יפה ולא לעשות כלום.
פרופסור רוזנפלד, רציתי לשאול אותך אם כמדען אתה מגלה אופטימיות ביחס לסיכוי לעצור את התהליך הזה. על פניו, וכך שאתה מבאר את זה,
לא נשמע.
זה נראה כמעט בלתי אפשרי. באמת אנשים מחויבים לשנות את ההתנהגות שלהם מן הקצה לקצה, זה... אני יודע שאתה לא בוחן כליות ולב, אבל אני שואל אם זה הסיכוי היחיד שלנו להישרד.
לדעתי, אנחנו בדרך כלל לא משנים את מה שאנחנו עושים, עד שאנחנו לא מגיעים
למצב
חוסר ברירה.
קצה הקרחון, תרתי משמע, כן.
קצה הקרחון, קצה התהום. אבל אני חושב שהיום אפשר לצרף לזה, בכל זאת אני מגלה איזשהו נימה של אופטימיות, מכיוון שבסופו של חשבון זה יהיה יותר זול לעבור לאנרגיה חליפית, מאשר להמשיך ולהשתמש בפחם ונפט וגז. וכל מה שמונע מאיתנו זה אותו כשל שוק קולוסלי, גלובלי, שבו אם כל אחד לחוד ינסה לעשות את המעבר הזה, זה יעלה ליותר מאשר לכולם, אבל אם כולנו נתאחד במעמד הזה, בסופו של דבר, מבחינה כלכלית יהיה יותר נכון. וכאן נכנס התפקיד של הממשלה עם העידודים המתאימים, שבהתחלה נראה כמו סובסידיות והשקעות, אבל בסופו של דבר זה משתלם מבחינה כלכלית למשק.
דיברנו על גרטה שמראה דוגמה אישית, ואני רוצה לשאול אותך, אני גם רוצה להראות דוגמה אישית, אני לא גרטה, אני רוצה להראות דוגמה אישית, מה אתה תייעץ לי? איזה מהלך אני יכול להתחיל בעצמי? אני אספר לך קצת על עצמי, אני טס בטיסות לואו-קוסט, יש לי מכונית פרטית, אני אוכל בשר.
אתה אויב מספר אחת של האקלים,
אם היית יכול להמליץ לי על איזשהו צעד אחד לפחות, כן, שהיית אומר לי, תשמע, הדבר הזה תעצור, את הדבר הזה תשנה, את הדבר הזה תמתן, מה יהיה הדבר הזה? שאני אפסיק לטוס, שאני אפסיק לטוס מספר פעמים בשנה? שאני, מה בדיוק היית ממליץ לי, שאני אמכור את המכונית ועבור לקארפול, איפה לשים את הדגש?
למעט אנשים שטסים הרבה, ההוצאה הגדולה ביותר זה באמת ההוצאה מבחינת תרומה, גזי החממה, התרומה השלילית מבחינה ערכית, הוא בתדלוק המכוניות שלנו.
המכונית הפרטית, זה
צוואר הבקבוק? כן, לכן... השקעה בתחבורה ציבורית היא דבר נכון, או לפחות לנצל את העובדה שעם שיתוף נסיעה תוכל להגיע יותר מהר, שהנתיבים של קארפול.
זאת אומרת שסמוטריץ', שר התחבורה סמוטריץ', פעל לטובת הגנה על התחממות כדור הארץ, יפה.
אני לא יודע אם מתכוון לכך, אבל בפועל זה מה שקורה.
יפה.
כן, פרופסור אוזנפלד, רציתי לשאול אותך, אחד הדברים שמעניינים זה הקשר בין הגישה לשאלת המזון וכדור הארץ ושאלת ההתחממות והשאלה הגלובלית הזאת. זה בעצם, שתי השאלות האלה נוגעות בדבר אחד, שדני התייחס לזה קודם. איך אפשר לשנות את אורח החיים שלנו כדי לתרום לרווחת כולנו באופן אישי ולרווחת המין האנושי והקיום שלנו? הטבעונות היא פתרון, גם הוא שהולך באותו הכיוון הנכון, מפני שהבשר הוא איזשהו משאב שאנחנו לא יכולים להרשות עצמנו לאכול אותו היום, כי גם הוא מדלדל את הכדור עצמו.
אני אגלה לך, פרופסור, שדוד לא אוכל בשר, וגם אני לא, אז כן. אנחנו מנסים להבין, לא, אנחנו מנסים להבין, האם כבר תרמנו בבית, מה שנקרא.
בהמשך לשאלות של דני, טבעונות זה טוב, נכון?
זה בהחלט טוב, מכיוון שההשקעה שצריך להשקיע בבשר היא גדולה בכמה מונים מאשר השקעה במאכל צמחוני, מכיוון שהחיה אוכלת את העשב והאחוז של הצמחים שהופך לבשר בסופו של דבר נמוך יחסית. ולכן
אז אפשר להגיד לאנשים, בואו תהיו טבעונים, זה גם כן בכיוון הנכון. דרך אגב, המכוניות הולכות לכיוון הזה, כל הנושא של מכונית אוטונומית שמדברים על, או מכונית על חשמל או דברים מהסוג הזה, נכון שהן באות גם למנוע זיהום יתר, הן באות לחסוך אנרגיה, הן חיוביות מנקודת מבט קיומית, נכון?
בהחלט. ומעבר לזה, המכוניות החשמליות יכולות להשתמש באנרגיה מתחדשת באופן ישיר, כאשר התחנות הכוח החשמליות, כלומר תאים פוטו-אלקטריים וטורבינות רוח, מפיקות באופן ישיר חשמל. ואת החשמל הזה, אם אנחנו מזרימים למכוניות, כי אז אנחנו משתמשים באנרגיה חילופית ונקייה.
ובאיזה מובן?
אחד החסמים העיקריים שימוש באנרגיית שמש הוא האגירה, מכיוון שאנרגיית השמש והרוח קיימת כאשר לטבע מתחשק ולא כשאנחנו צריכים את זה דווקא. אבל אם אנחנו אוגרים את האנרגיה הזאת בתוך המצברים של המכוניות, וכאשר אנחנו מחברים את המכוניות לרשת, עושים את החיבור דו-כיווני, ועם שיטת תמחור מתאימה ותמריץ מתאים, אנשים יכולים להוריד או להטעין על הרשת את החשמל בצורה כזאת שבאמת נפתור חלק גדול מבעיית ההגירה.
אז הנה, המלצה נוספת, תקנו מכוניות חשמליות.
זה נשמע שזה לא מאמץ כזה עצום.
נכון, זה בעיקר עניין של רגולציה והנדסה לדעתי, וכאן נכנסת הממשלה.
עכשיו, תנסה להסביר לי, פרופסור רוזנפלד, למה יש אנשים שחושבים שהכל זה בלוף? למה יש אנשים שמתנגדים לזה? יש מחקרים שמראים הפוך? יש מחקרים שמראים אחרת?
אני לא מכיר מחקרים רציניים שמראים אחרת, אבל אני חושב שזה דבר די בסיסי בטבע האדם, שאם יש דבר שאתה רוצה להאמין בו, אתה תאמין בו, גם אם יש לך עדות קלושה ביותר. ואנחנו כמובן היינו שמחים להיווכח שההתחממות אנחנו חווים היא לא באשמתנו, ואם מישהו אומר יש הסבר אחר, אז אנחנו מאוד נרצה להאמין לו, גם אני ארצה להאמין לו.
רגע, אבל אין אף מחקר שאומר שלא תהיה התחממות של כדור הארץ, או אין דבר כזה?
אני לא מכיר מחקר רציני שהתחממות היא טבעית לחלוטין.
וכשאתה אומר רציני, למה אתה מתכוון?
שנסמך על עדויות מדעיות שלא ניתן להפריך אותן.
אז תגיד, למה זה בעצם הפך להיות עמדה פוליטית? זה נראה שכאילו הימין השמרני יוצא נגד. תמיד אנחנו רואים את טראמפ נגד, הממשל הרפובליקאי נגד.
בארצות הברית, טראמפ, בסיס הכוח שלו והמצביעים שלו, הם אנשים שמפיקים אנרגיה.
קורא פחם.
קורא פחם, מדינות המפיקות נפט, טקסס, ולכן הוא מתאים את האג'נדה הפוליטית שלו לבוחרים שלו.
יותר מזה, גם חלק מהתומכים שלו, אכן הם באמת אנשי הצווארון הכחול, הקוראים וכיוצא בזה, יצרני המכוניות וכולי, אנשים שעובדים כאילו העבדים של הקפיטליזם, אבל החברים שלו הם גם התאגידים הגדולים של הנפט, של החברות הגדולות, גם משם הוא בא, מהאזור העסקי, גם שם הוא עלול לפגוע באינטרסים של החברים שלו, משום כך אפשר להבין את ההתנגדות שלו, אתה לא חושב?
כן, בהחלט, ואין לו בעיה לטעון טענות שתואמות את האג'נדה הפוליטית שלו, בוודאי. אפילו הן לא מדויקות.
בוודאי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי גרטה עצמה. כמה היא מדייקת בדברים שלה, וכמה מתוך הדברים שלה זה קצת פופוליזם או הגזמה?
אני חושב שיש כאן תערובת של דברים נכונים בעיקרון, ואלרמיזם, כלומר הגזמה במידת הסכנות.
איפה היא מגזימה למשל?
היא לא מדברת על דברים מדויקים, אבל אומרת שאנחנו נמצאים בפני קטסטרופה, קץ העולם כמעט, וזה לא ממש נכון.
זה לא נכון.
כדור הארץ ימשיך לשרוד, הוא שרד קטסטרופות הרבה יותר גדולות. האקוסיסטמות, כלומר, הסביבה השתנתה בהרבה, וזה גרם בסופו של דבר להשמדת מינים מסוימים, הופעת מינים אחרים. כדור הארץ יכול לשרוד גם בלעדינו.
לא, אבל זה באמת, זה כן קטסטרופה.
זה באמת, okay. באמת קטסטרופה, אבל, אבל בסופו של דבר האדם הוא החיה הסתגלתנית ביותר מכל בעלי החיים שקיימים על כדור הארץ, ואין בעל חיים שמתקיים במרחב כה גדול של תנאים מהמדבריות החמים והיבשים ביותר עד לאסקימוסים בערבות הקוטב. כלומר, אנחנו נשרוד, אבל ההשקעות הכלכליות הגדולות שאנחנו משקיעים באזורים מסוימים ובמערכות מסוימות ירדו לתמיון, ולקטסטרופה, כשאנחנו מתכוונים, מדברים על קטסטרופה, אנחנו מדברים בעיקר על קטסטרופות כלכליות, כפי שהיה בהצפה של ניו אורלינס, כאשר הוריקן קטרינה הרס את הסחרים מסביבה והציף אותה. ואלה הקטסטרופות שאנחנו הולכים לראות יותר ויותר.
וזה קטסטרופות שאנחנו נראה תוך 200 שנה, כן?
אנחנו כבר התחלנו לראות את הדברים האלה. נצאתי כרגע את הדוגמה של קטרינה, והיו עוד הצפות מאוד גדולות שקשורות הנזקים הגדולים יותר שאנחנו רואים, הם שיטפונות שקשורים להצפות בשל סופות גשמים שהולכות ונהיות יותר קיצוניות, והצפות של מי ים בגלל סופות יותר קיצוניות שמתלוות לעלייה הדרגתית של מי הים, והסופות מערימות את מי הים על היבשה.
עוד שאלה אחת אחרונה, בכתבה של עודד קרמלי, מאוד מעניינת במוסף הארץ, הוא דיבר על כך שבמאה השנה הקרובות אנחנו לא נוכל לחיות פה בארץ מבחינת החום. אנחנו נצא החוצה, אנחנו לא נוכל לחיות בצורה סבירה, אנחנו כל הזמן נצטרך להיות פה במזגן. אז מה, עד סוף המאה הזאת אנחנו נצטרך להיות אטומים בתוך חדרים עם מזגן?
תראה, בעוד 100 שנה הטמפרטורה בתל אביב תהיה, בקיץ תהיה עדיין נמוכה באופן משמעותי מאשר הטמפרטורה באילת כיום בקיץ.
אוקיי.
ואני חושב שבאילת אפשר לחיות לא רע. הבעיה העיקרית תהיה עם עליית, הצירוף של עלייה של הטמפרטורה עם הלחות. ויהיה יותר ויותר קשה להתקיים בצירוף כזה, אם כי בארץ זה לא יהיה קטלני, אבל באזורים אחרים שבהם הטמפרטורה, הצירוף הזה יותר גבוה, כמו למשל המפרץ הפרסי, או הודו באזורים מסוימים בקיץ.
רגע, דברתי על תל אביב שנייה, על המרכז. בכמה מעלות זה הולך לעלות, עד סוף המאה הזאת?
יש כאן אי ודאות מסוימת, יכול להיות בין 2-3 מעלות התחום הסביר ביותר, וכיום הימים החמים ביותר של הקיץ יהיו הנורמה ככל הנראה בעוד 100 שנה, כך שאנחנו מסוגלים לשרוד את הימים החמים ביותר של הקיץ בתל אביב האבילים ביותר, אבל זה לא כך נעים, אבל בוא נגיד, זה לא מה שגורם לנו לברוח מהארץ.
בוא, אני לא יודע אם אני אשרוד עם כל כך הרבה מעלות, אבל בסדר.
בעוד 100 שנה, יונתן.
בעוד 100 שנה.
זה כבר לא צריך לעניין אותך.
אני לא יודע.
אלא כן, אתה אופטימי.
מאוד. תראה, הרפואה מתקדמת מאוד, אני חייב להגיד.
הבנתי. אתה שייך לאופטימי, אין ספק.
דני רוזנפלד, פרופסור למדעי האטמוספירה מהאוניברסיטה העברית. הדאגת אותנו, אבל לימדת אותנו הרבה מאוד, אז אנחנו קוראים למאזיננו, פחות רכב פרטי, פחות בשר, כן? מה עוד?
קצת פחות לוקוסט.
ודן, אתה תצטרך לבטל את הטיסות שלך.
וגם קצת פעילות בשביל לשכנע את נבחרי העם לעשות את הדברים הנכונים ולפתור את הבעיה של כשל השוק במעבר לאנרגיה נקייה.
תודה רבה לך שהיית איתנו.
בבקשה.
תודה, ביי ביי.
You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplanes.
סיימנו, ואני חייב להגיד שזאת גיבורת התרבות הכי צעירה שהייתה לנו, למעשה גיבורת התרבות היחידה שעדיין גרה אצל ההורים. אנחנו סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות רבות של תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד מהפכן אחד, והוא גרי יורובסקי, שגם הוא קשור לעולם הזה, מכיוון שהוא מטיף לטבעונות. אגב, אני הפכתי להיות טבעוני אחרי התוכנית שעשינו על גרי יורובסקי, אז יש תוצאות.
הייתי בטוח שהיית כבר לפני זה.
לא, אני הייתי צמחוני. לא, הייתי צמחוני.
כבר היית צמחוני.
אבל השלמתי את המסלול לטבעוני מלא מלא אחר כך. וכמובן על עוד גיבורים רבים ומגוונים, אתם נכנסים לאפליקציה שלנו שנקראת פשוט כאן, או לכל אפליקציית פודקאסטים, מקלידים גיבור תרבות, וכל התוכניות שלנו יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להודות לגלי ויינטרוב שסייע לנו בתחקיר, לעודד קרמלי, כתב הארץ, שסייע לתוכנית, תודה רבה לשרון לרנר, הטכנאי שלנו, ותודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה לך, יונתן.
תודה רבה לך, דוקטור דן הרב.
תודה, יונתן, תודה רבה.
אני איתי יונתן גת, אני מבטיח לכם שאני עכשיו חוזר הביתה בתחבורה ציבורית. אתה, דוד?
אני הולך בעוד שנתיים וחצי, למכור את המכונית שלי ולעבור למכונית חשמלית.
אני הולך שנתיים וחצי, למה? זה המון זמן, אתה יודע כמה מעלות יגיעו?
אני יודע, אבל זה יותר טוב לא לעשות שום דבר, ואני יודע שבעוד שנתיים וחצי אני אקבל עליה מחיר טוב, אני לא אידיוט.
דן, מה איתך? איך אתה חוזר הביתה?
בריברס.
טוב, אז אנחנו קוראים לכם בתוכנית הזאת, פחות דלק, יותר תחבורה ציבורית, פחות בשר, ופחות טיסות. אנחנו נשתדל ליישם את זה בעצמנו, ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם גיבור תרבות חדש. להתראות.
להתראות. ביי ביי.